מורה לתנ"ך, אנחנו בשעה הזו, ביום רביעי, כל שבוע בעזרת השם, עוד שלושה שבועות יהיה ערב ראש השנה, אז בשעה הזאת לא נצליח ללמוד, אבל יש לנו עוד פעמיים לפני כן, ובעזרת השם במשבצת הזו נלמד כל שבוע בין 5-6 את השיעור הקבוע שלנו, כאשר אני מעריך שבשנה אחת נוכל לסיים את יהושע השופטים, ו... את החלק המחצית הראשונה של שמואל א' גם, אני מאמין, דרך עד, עד שאול, אולי נספיק גם את שאול, מלכות שאול, נראה איך התקדמו הדברים. מה שאני מבקש לבוא עם תנ"ך שלם, כדי שנוכל לדפדף ולמצוא דברים שונים, כי התנ"ך זה רצף אחד גדול, ודברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, אפשר להשלים את הדברים ממקומות שונים. נתחיל כמובן בספר יהושע ונפתח בשתי מילות רקע לפני שניכנס לסוגיה שנעסוק בה בעיקר היום, זה יהושע בתורה. באופן כללי אנחנו בעצם עוזבים את התורה ועוברים לנביאים, אבל למען האמת יש משהו מיוחד ביחסים ובאישיות של משה ויהושע שלא קיימת בהמשך. וכבר אמרו חז"ל, אלמלא חטאו ישראל, לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד. כך כתוב במסכת נדרים דף כ"ב. והדבר הזה בעצם אומר משהו על מקומו של ספר יהושע. קודם כל, בדבר הבולט לעין והברור, זה שמשה רבנו, בגלל פרשת מריבה או בגלל אירועים כאלו אחרים, לא נכנס הרי לארץ. בסופו של דבר המטלות או האתגר שניתן למשה לא הושלם, ומשה רבינו הוציא את ישראל ממצרים, אבל למרות שהתוכנית הבסיסית שהוא קיבל בסנה ולאחר מכן בראשית פרשת וירא זה להביא אותם אל ארץ זבת חלב ודבש, ובסופו של דבר המהלך כולו גם על ידי אברהם אבינו בברית בין הבתרים נאמר, כן, שעם ישראל בסופו של התהליך יחזור לארץ. כך גם מסיים יוסף בסוף ספר בראשית, פקוד יפקוד אלוהים אתכם ועליתם את התמודיים מזה. זאת אומרת שבאיזשהו מקום התודעה וההבנה של האומה שהם חוזרים לארץ, אבל זה לא קרה בהנהגתו של משה, וכל אותה תוכנית גדולה של להגיע לארץ ולבנות בה את כל המערכות שיהושע מתחיל בעשייה הזו, והתורה הרי כל הזמן מופנית אל המימוש הזה. קיום המצוות עיקרו בארץ, זה המקום, בניית מערכות לאומיות קבועות, החל ממלכות, דרך ערי מקלט, וכל, בקיצר, כל ההלכות, ודאי המצוות התלויות בארץ, ועוד הרבה עניינים של משכן, מקדש, כל אלה עניינם העיקרו בארץ. וכיוון שכך, התוכנית האלוקית בסופו של יום, מסתדרת ומסתיימת בספר יהושע. כך שבמידה רבה ספר יהושע הוא השלמה של התורה, וכאן מממשים ומיישמים את התוכניות שניתנו כבר למשה רבינו. האמירה הזאת של מלא חטאו ישראל לא ניתנו להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע בלבד, כי באמת תים וכל מה שקשור בהמשך הוא בעצם ביטוי של עליות ומורדות של עם ישראל בארצו, ובהמשך גם בגלות ושיבת ציון. כל אלה הם כמובן מאורעות שאילו לא חטאו ישראל לא היינו מגיעים אליהם. עם ישראל היה מגיע לארץ, תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבטך פעלת, מקדש השם כוננו ידיך, ואת התוכנית הייתה יכולה להסתיים בדרך פשוטה, בדרך ברורה, והכל היה בעל מקומו בשלום. כמובן שהשיבושים שהיו בעצם יצרו גם כל מיני תהליכים של עליות ומורדות, כפי שאנחנו מכירים מן התורה. יש גם עוד משהו מיוחד בהוויה המיוחדת של משה ויהושע. הדבר הזה שהוא גם פן סגנוני, אבל הוא מעבר לצד הסגנוני. הביטוי הזה, וידבר השם אל משה לאמור, שמופיע אצל יהושע גם, אמנם מעט, אבל הוא מופיע. אבל אני חושב שזה דבר שלא מופיע אצל נביאים מאוחרים יותר. שנו דבר השם היה חזון ישעיהו אל כה אמר השם כאשר דיבר השם. זאת אומרת, הדיבור הישיר הזה בין השם לבין משה הוא במידה מסוימת גם ליהושע, כמובן עם ההבדלים ברמות הנבואה, דברים שעוד נזכיר בהמשך, אבל באופן בסיסי הישירות הזו היא המאפיינת את התורה ואת ספר יהושע. ובמידה רבה יש גם משהו שהוא מעבר לכך. תראו, ספר התורה וספר יהושע הוא בעצם מתנהל על פי צווים אלוקיים מתמידים. זאת אומרת, נכון שגם שמואל חי על פי צו השם, וגם ישעיהו וכו' וכו'. אבל אנחנו לא מוצאים בתקופה הזו שהעשייה היא עשייה שהיא מודרכת על ידי הקדוש ברוך הוא כל הזמן. שהרי אנחנו יודעים שיש פעולות כאלה ואחרות, יוזמה כזו, יוזמה אחרת. התורה הרי איננה שוללת את העובדה שאנשים יעשו פעולות וייצרו יצירות בכל תחומי החיים, גם ללא הדרכה אלוקית צמודה. יש מצוות שנותנות את ההנחיה הכוללת, אנחנו אמורים לעבוד לפי התוכנית הזו, אבל מה שקורה בפועל, שהעשייה של משה, לאורך ספר שמות וספר, גם ספר בראשית, האבות, כל לך לך וקח את בנך את בדך, אנחנו מוצאים אותם פועלים הרבה מאוד בהדרכה אלוקית צמודה. ועם ישראל כל מהלכיו במדבר, כולל כל הווייתו, שעוד נחזור לזה בהמשך, מן וסלב ומים, הם לא חיים חיים טבעיים, הם חיים חיים שמחוץ לגדר הטבע. זאת אומרת, יש פה איזה מין מציאות מתמדת של מימוש הליכה בצו אלוקי מתמיד, לא רק חד פעמי שנאמר בסיני, מכוחו אנחנו פועלים גם עד עצם היום הזה, כשאני לומד תורה אני מקיים את מצוות ושיננתם לבניך, או מצוות תלמוד תורה, זה מכוח הציווי של אז. אבל אז היה צו ממשי, ויסו על פי השם, ותיסו פה, ותחנו פה, ותלכו ללחם בעי, או תלכו ללחם על יריחו, תסבו את העיר, תתכוננו לחצות את הירדן. גם העשייה השגרתית היומיומית התבצע על פי צו אלוקי. כך שמבחינה זו יש משהו מיוחד שמסתיים בסוף ספר יהושע, ובימי השופטים אנחנו לא מוצאים את ההדרכה האלוקית הצמודה הזו, אפילו היא די נעלמת, ודבר השם הרי היקר בימים ההם, אין חזון נפרץ, התקופה הזאת היא כמעט נטולת נביאים, כפי שעוד נדבר בהמשך, מלבד דבורה הנביאה, מלבד נביא שמופיע מפעם לפעם, כך שמבחינה מסוימת המציאות הזאת של פעילות תוך הדרכה אלוקית צמודה ומכוח דיבור אלוקי ישיר היא באמת המאפיינת את ספר התורה ומכוח זה גם את ספר יהושע. נכון הוא שאנחנו עוברים מן התורה לנביאים, ויש הבדל בין נבואת משה לנבואת שאר הנביאים בעוצמתה, בזמינותו של הקדוש ברוך הוא למשה תמיד, בעובדה שהאומה כולה ידעה בוודאות שמשה נביא, מה שלא כל כך ברור ביחס לנביאים שמאוחרים יותר, שצריך להוכיח את היותם נביאים בדרך זו או אחרת. גם מבחינה זו יהושע קיבל את סמכותו ממשה, וגם במידה מסוימת מהקדוש ברוך הוא באופן ישיר, דרך דברים שעוד מעט גם נזכיר ונדבר. אבל באמת יש איזושהי פאזה שעוברים אותה בהמשך. אז פשוט שנבין קצת את הנקודה הזאת. אני רוצה באמת לדבר היום על יהושע בתורה, כי זה בכלל הנושא של מנהיגים בתנ"ך בכלל. יש מנהיגים שאנחנו מקבלים אותם, הייתי אומר במרכאות, כבר בשילים. ויהי דבר השם, חזון ישעיהו בן אמוץ אשר חזה על יהודה ושלהם. לא יודעים שום דבר על ילדותו, על צעירותו, יום בהיר אחד ישעיהו מנבא. הוא כבר בוגר, הוא כבר עבר תהליך, הרי הוא לא נולד בן תינוק נביא. כן? הוא גדל, הוא השתלם, הוא הגיע בשלב כזה או אחר. הוא הדין, אני יודע, ירמיהו. הוא הדין, אני יודע, מנהיג כמו שאול. אנחנו לא יודעים על שאול כלום. אנחנו יום אחד יודעים שהוא הלך לחפש את האחנות, הוא כבר היה בוגר, היה לו כבר בן גדול, קראו לו יונתן וכו'. ואנחנו לא יודעים איך המנהיגים צומחים. רוב מנהיגי התנ"ך שאנחנו פוגשים הם מנהיגים שאנחנו לא מכירים אותם מילדותם, מצעירותם. לא כל כך יודעים לעקוב אחרי צמיחתם כמנהיגים. יש לנו כמה, שיש לנו את היכולת לעקוב אחריהם, ואחד מהם הוא יהושע. יהושע לא כל כך גדול, כל כך צמוד, ובכלל אין לנו מישהו שיודעים עליו הכל. גם את משה רבינו שהכרנו את לידתו ואת צעדיו הראשונים בתור נער בוכה בתיבה, יש חללים של מידע מה קרה בתווך בין לבין, אם זה מה קרה בשנים שהוא גדל בבית פרו עד אשר הוא בוגר ויוצא לראות בשלום אחיו, ולאחר מכן כשהוא עיקה את המצרי ותמן אותו בחול כנראה בגיל העשרה ככה, אז הוא נעלם פתאום ומופיע בסנה בהיותו בן 80. מה עבר עליו במשך עשרות שנים לא כל כך ברור. אומרת, ברור לגמרי שהוא עשה תהליכים רוחניים שבסופם הוא זכה להתגלות ולשליחות, אבל בסופו של דבר את התהליכים אין לנו דרך לבחות. אפילו אברהם אבינו, שכל ילד מכיר מן המדרשים את הידיעה שכשהוא נגמל מיניקתו הוא התחיל לתהות על האמת בעולם והתבונן בשמיים ובכוכבים וריסק את הפסילים והושלח לכבשן האש, דברים שהמדרשים מעריכים בהם, אבל בתורה הכתוב לא מספר לנו כלום. הוא מספר לנו שהוא נולד לתרח אביו, ואנחנו מוצאים אותו, ואנחנו יודעים שהוא, מי היו קרוביו, מי היו אחיו, מי היה בן אחיו, מי הייתה אשתו, אבל שום דבר מעבר לזה, עד הצו האלוקי בראשית פרשת לך לך, שאברהם כבר בגיל 75. שוב, אנחנו מקבלים את האישים הללו, הייתי אומר במרכאות, בשלים. הם לא רואים את תהליך צמיחתם. בניגוד ליהושע, שאומנם אנחנו מבוקשים אותו בתחילת ספר יהושע כמנהיג, ובערב בגיל 90, תכף נעשה גם חשבון, אבל אנחנו יודעים עליו הרבה פרטים, מה שקרה בצמיחתו דרך פרשיות התורה שאנחנו מכירים. וזה בעצם מה שאני הולך לעשות היום, לחשוף את יהושע בתורה. לעשות לראות איך הדמות הזאת צומחת גדלה, ונגלה במבט לאחור שהצמיחה הזו יש בה משהו שכבר יכול לאותת לנו ולבשר לנו על אופיו של המנהיג הזה ועל שליחותו, בבחינת הקדוש ברוך הוא שקורא הדורות מראש כבר זימן לאישיות הזו להתנסות לאורך הדרך שהיא הולכת וצומחת, באותם התנסויות שיסייעו בידו לממש את השליחות ואת התפקיד שהוא יעשה בחלק האחרון של חייו. כך שמבחינה זאת יש משהו מעניין. עכשיו תראו, הדברים הללו הם מוכרים לנו. רובם הגדול אתם מכירים, תכף יחד נדלה את האינפורמציה. הבעיה או לא הבעיה, המציאות היא שהדברים הם מונחים בתבזורת. אני מסכים חלק לא במודעות שלנו, וחלק כן. מה שלא אנחנו נעלה. בכל מקרה, החשיבות היא לנסות לקחת את כל האינפורמציה הזאת ולראות את הרצף שלה. כשאתה קורא איזה פסקה בספר שמות במקום אחד, ועוד פסקה אחרת במקום אחר בספר שמות, ועוד כמה פסקאות בספר במדבר, ועוד כמה פסקאות בספר דברים, בדרך כלל אנחנו לומדים את הדברים צמודי טקסט, אם זה פרשת שבוע, אם זה בבית הספר לומדים ספר X בשנה, אנחנו בדרך כלל לא חושבים חשיבה אורכית לאורך תקופה, לאורך מכלול של ספרים, ממילא אנחנו גם לא מגיעים לסיטואציה שרואים את התהליך. מה שנרצה לעשות היום זה לאסוף את האינפורמציה, חלקה מוכרת יותר, חלקה מוכרת פחות, ולראות שני דברים. א', לראות את צמיחתו של יהושע כמנהיג, זה גם חשוב בשביל להבין את דרך פעילותו ותפקידו במהלך ספר יהושע שאיתו להתעסק בשיעורים הבאים. ודבר נוסף זה גם לראות איך אנחנו עוברים מהתורה לתוך ספר יהושע, והמעבר הוא מאוד מאוד מעניין. זה לא כמו שאתה פותח ספר כמו, אני יודע, דניאל. אתה מתחיל מגילת אסתר, מגילת רות. נכון, אז יש לזה רקע, אבל זה לא איזה המשך של משהו. פה אתה ממש עובר עם נתונים ועם מונחים ועם תהליכים מתוך התורה לתוך ספר יהושע. ואז הרבה ביטויים שמופיעים בספר יהושע, ובמיוחד בתהליכים הפותחים של הספר, אבל לאו דווקא, אנחנו נראה היום בשיעורים הקרובים כיצד הנתונים שנראה היום ונשים עליהם את ניתן עליהם את הדעת, כיצד הם משמשים בסיס להבנת הדברים. בסדר? זהו. אז זה מה שהולכים לעשות היום, וזה מה שיש לנו פה. ועכשיו בואו נתחיל לאסוף את הנתונים. עכשיו, באופן כללי, ספר יהושע מתנהל במשך כ-20 שנה. חז"ל מדברים על 7 שנות כיבוש. לא נדבר על זה בשיעור הבא. חלק את הספר, נארגן אותו. אני רוצה היום עוד לפני שנכנסים לספר ככה את הרקע מתוך התורה. אבל באופן כללי, מדברים על 7 שנות כיבוש. את זה אפשר להוכיח מפשטי הכתובים שהיו 7 שנות כיבוש. יש לנו אחר כך 7 שנות חלוקה, שזה באמת על בסיס חז"ל, ונסביר עוד בהמשך מה בדיוק קרה, מה נמשך 7 שנים שם, מה היה האירוע. בכל אופן, יש לנו עוד איזה דברים שקשורים בשולי הדברים. אני אומר שבברוטו, ספר יהושע מספר לנו אירועים שמתרחשים במשך כ-20 שנה, זה יהיה קרוב אל המדויק. קשה לדעת בדיוק, אם מישהו יגיד לי 19, מישהו יגיד לי 18, מישהו יגיד לי 21, יהיה לי קשה להתווכח, כי אין לי מספיק עוגנים בכתוב להגיד דברים מוחלטים, אבל סדר גודל של פרק ההתרחשות כ-20 שנה. וכיוון שאנחנו יודעים מתוך ספר, סוף ספר יהושע, שיהושע נפטר בגיל 110, משהו שמזכיר גם את יוסף, שנפטר בגיל 110 בסוף ספר בראשית, אז אפשר לומר שיהושע נכנס לתוך הספר בהיותו בערך בן 90. כן? זאת אומרת שיהושע מוביל את עם ישראל, הוא רמטכ"ל בן 90. כן? זה משהו קודם כל ברמה העובדתית. הדבר הנוסף הוא שכדאי לזכור שבעצם את יהושע אנחנו מכירים ממש כבר סמוך ליציאת מצרים. זו דמות שיש לה תואר מאוד, מאוד מסוים, שנעקוב אחריו, והוא מאוד מעניין בפני עצמו, וכל הנתונים הללו יחד בונים לנו אישיות שהולכת וצומחת, חלקם של הדברים רמוזים באמירות כאלה ואחרות, כפי שתכף נראה. אז בואו נתחיל. מי זוכר היכן הוא המקום הראשון שבו אנחנו פוגשים את יהושע? מלחמת עמלק, נכון. אז בואו נתחיל. אז האירוע הראשון שאנחנו פוגשים זה בספר שמות, פרק י"ז, והאירוע הוא מלחמת עמלק. אנחנו נאסוף אירוע אחרי אירוע וננסה להוציא מתוכו את התובנות שאפשר ללמוד שם ביחס לדמות וביחס להשכחות שיש לדברים הללו על ההמשך. אז בואו נראה. אז בואו בבקשה נפתח ואתם תראו שאנחנו נדפדף הרבה בתנ"ך, בכל הספרים, מעבר לעובדה שאנחנו רוצים לעסוק בספר יהושע, ואנחנו נצא לאסוף מידע ממקומות שונים כדי לקבל תמונה מלאה יותר וכוללת יותר. אז אם אנחנו פותחים את ספר שמות בפרק י"ז, אנחנו יכולים לראות פה את האירוע הראשון שבו פוגשים את יהושע. אנחנו נמצאים סמוך ליציאת מצרים. אני רוצה להזכיר לכם שמלחמת עמלק שאנחנו מדברים בה התרחשה במקום שנקרא רפידים, זאת התחנה האחת לפני האחרונה שאחריה עם ישראל מגיע להר סיני, כי כך כתוב בפירוש בפרק י"ט בספר שמות פסוק ב', ספר שמות פרק י"ט פסוק ב', ויסעו מרפידים ויבואו מדבר סיני ויחנו במדבר ויחן שם ישראל נגד ההר, הר סיני. זהו, פה עם ישראל יהיה, הוא יהיה עד ספר במדבר פרק י' בכף באייר בשנה השנית ליציאת מצרים. זאת אומרת, אם היו מחכים עוד 10 ימים הם היו בדיוק שנה בהר סיני, מאלף בסיוון. אם היה עוד 10 ימים אחרי כף באייר, שנה אחר כך, אז היה בדיוק שנה, אבל הם יצאו בכף באייר, כך כתוב בספר במדבר בפרק י' בלי פסוק למד ג', בכל אופן, לא, זה כתוב קודם, שם הם כתוב שיבייסו מהר השם, בכל אופן, הם היו שנה בהר סיני. הם יצאו ממצרים בתדוו בניסן, נכון? זה אנחנו יודעים, זה התאריך שהם יוצאים ממצרים. הם מגיעים באלף בסיוון להר סיני, 6 שבועות הם בדרך, התחנות הם מים סוף, דרך כמה וכמה תחנות שאנחנו מכירים בפרשת בשלח, ופרשת בשלח בפתיחתה אנחנו עוזבים את מצרים, פרשת בשלח בסופה אנחנו ברפידים, ומשם העם נוסע אל הר סיני. סך הכל בדרך הוא היה 45 יום, מתדבב בניסן עד א' בסיוון, 6 שבועות, כן? כי השבוע האחרון של ספירת העומר, כן? זה ימי ההגבלה, הערכות, ועד מה שאנחנו קוראים מעמד הר סיני. בכל אופן, 6 שבועות הם מסתובבים בדרך, ורפידים מהתחנה אחת לפני האחרונה. אז אני יודע, אם נגיד שהם הגיעו לשם אחרי 5 שבועות, פלוס מינוס, אני יודע, תגיד קצת קודם, עוד יום, עוד פחות יום, קשה לדעת בדיוק. בכל אופן, ברור לגמרי שאנחנו נמצאים כמה שבועות אחרי יציאת מצרים. והאירוע של עמלק, הוא עמלק בפרק י"ז בפסוק ח', ויבוא עמלק, ספר שמות, פרק י"ז פסוק ח', ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים. אז לפתע מתקפה צבאית, עם שיצא ממצרים, עם של עבדים. אני רוצה להזכיר לכם שזאת טראומה לא פשוטה. הם חוו לפני מספר שבועות, 5 שבועות בערך, טראומה של מה? מצרים. המצרים סגרו עליהם. הם היו נבוכים, סגר עליהם המדבר, המצרים מאחוריהם, הים לפניהם. הם כבר ראו את כל סוס פרעו ורכבו אחריהם, מיטב הלוחמים, מיטב הכוחות הצבאיים, הם היו פתוחים, סוף הסיפור. והנס הגדול של קריאת ים סוף, הם ניצלו, ואז ישיר משה בני ישראל ישועה גדולה. יצאו, הלכו בדרך עם כל הבעיות של מים, אוכל וכו' וכו', הגיעו לרפידים, ולפתע פתאום עמלק. תאי מציאות צבאית, מציאות צבאית מסובכת, וכפי שאנחנו יודעים גם מתוך ספר דברים בפרק כ"ה בסוף פרשת כי תצא, פרשת השבוע, נכון, נגיע בסופה, זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתך ממצרים, אז הנה, ויזנב בך את כל הנחשלים מחליך. ובכן, יש פה איזושהי מציאות מסובכת, ואז פרק י"ז פסוק ט', ויאמר משה אל יהושע, בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. מחר. אנוכי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה ולכם בעמלק, משה ואהרון וחור עלו ראש הגבעה. ומשה עושה על ראש הגבעה תפילה, הוא נושא תפילה, הוא מחזיק את ידיו כלפי מעלה, והוא האיש שמנהל את המלחמה הרוחנית. היה כאשר ירים משה ידע וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק. ואילו מה שעושה יהושע, על פי ציוויו של משה, בחר לנו אנשים, לנו, זה לא לי, שתינו, לנו, עם ישראל, כן? ותוביל את העם למלחמה בעמלק. והוא זה מה שכתוב בפסוק י"ג, ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. כן, אנחנו שומעים פה כמה דברים חשובים. קודם כל תבינו שמשה רבנו מוצא מציאות מורכבת. פתאום תוקפים אותו, תוקפים את העם. צריך לתת מענה צבאי. עכשיו ברור לגמרי שמשה לא יוצא מהאוהל שלו, והראשון שהוא פוגש, אומר לו, תשמע, בוא תארגן את החבר'ה שנילחם. הוא פוגש את יהושע, הוא מחפש אותו דווקא. זה לא האיש הראשון שהוא נתקל בו במקרה. עכשיו, העובדה שהוא פונה אל יהושע, אנחנו יודעים מתוך ההמשך, מתוך מה שאנחנו קוראים בספר במדבר, שיהושע גם היה נשיא שבט אפרים, נכון? היה נשיא שבט אפרים. הוא אדם מרכזי, הוא אדם ידוע. זה לא איזה מישהו שבמקרה הוא נתקל בו. מזה אני יכול להסיק שכל האירועים האלה קורים שישה שבועות אחרי יציאת מצרים, זה אומר בעברית קלה שכבר במצרים, ומשה הכיר הרי את זקני העם, משה הכיר את האנשים שהיו במצרים, ויש להניח שבאותה שנה שהוא היה במצרים, הרי רק פחות משנה לקח מאז שמשה הגיע ועד השלב שהם יוצאים ממצרים, כן? ובאותה שנה הוא פגש את המנהיגות, ובין השאר הוא כנראה, זה לא כתוב, אבל מתוך המציאות הזאת הוא הכיר כנראה גם את האיש יהושע, שהיה דמות מוכרת בין המנהיגים של העם, בין אותם זקנים שהיו, כתוב לא מזכיר את שמו קודם לכן, יש להניח שהוא היה ביניהם. בכל אופן, גילו של יהושע בעת ההיא בערך כמה?
30.
למה? היה בין 90 בכניסה לארץ. כמה שנים עברו מכאן עד הכניסה לארץ? 40 שנה. אז אם עושים 90 פחות 40, 50, נכון? זאת אומרת, הוא בערך בין 50, פלוס מינוס, נכון? זאת אומרת, זה אדם בין 50, עם איזשהו רקורד של דמות מוכרת, מנהיגה סמכותית. כנראה שמשה יודע על יכולותיו הארגוניות, והוא אומר, צא בחר לנו אנשים וצא לכם בעמלק. אז קודם כל אני יכול להסיק מפה כמה דברים. א', שהוא כנראה היה דמות של מנהיג מוכר ממצרים. זאת הנחה, זה כפי שאמרנו קודם, נכון? דבר שני, שיש לו כישרון ארגוני צבאי. שימו לב, אנחנו מדברים על העניין הזה, ואני כבר אומר, כפי שהמדרש כבר אומר, הרי אחד התפקידים המרכזיים, לא הבלעדים, שיהיה ליהושע בהמשך הדרך הוא כיבוש הארץ, נכון? ראש לכובשים, כפי שהמדרש קורא לו. ואין ספק שהכישורים הללו והניסיון שיופיע פה הוא מאוד מהותי. יש גם משהו מעניין בעוד תחום, ובזיקה שלו למשה. שימו לב, היחסים בין משה ליהושע. משה מבטא פה את הצד הרוחני, נכון? הוא נטו רוחני. הוא מרים ידיו, הוא מתפלל, נכון? הוא עושה את הצד הרוחני, ואילו יהושע עושה את הצד המעשי. והיחס הזה בין רוחני למעשי, אנחנו נראה אותו לאורך הדרך. כבר רמזתי קודם שמשה רבנו הוא איש שמציב את כל התוכנית, את כל האידיאולוגיה, על פי השם. לאן עם ישראל ילך, מה יקיים, מה יהודו, ממלכת כהנים וגוי קדוש, בארץ. אבל מי מממש את כל הדברים האלה? יהושע. זאת אומרת, היחס הזה בין משה לבין יהושע, איש ההגות, איש הרעיון, לעומת איש הביצוע, כן? יש מדרש חזל מעניין במסכת בבא בתרא, שאומר שפני משה כפני חמה, ופני יהושע כפני לבנה. חמה זה מקור אור. שניהם אומנם מאורות גדולים. זה לא כוכבים. הם מאורות גדולים. אבל יש הבדל מהותי בין החמה לבין הלבבה. החמה היא מקור אור. היא מקור אור עצמי. כידוע, הלבנה היא רק מחזירת אור. מצד שני, ללבנה יש תפקיד עצמאי, שהחמה לא מצליחה לבצע אותו. זאת אומרת, יש פה איזושהי מציאות מאוד מעניינת שנראה ביחסים שבין משה ליהושע. משה הוא האיש הרוחני, היוזם, המוביל, מוביל הדרך, ואילו יהושע הוא יהיה איש העשייה. יש לנו אצל משה את ה, במרכאות את הבעיה הזאת גם בשלב מוקדם מאוד. זוכרים? איפה? כבד בלעד, נכון, יש לו בעיה, נכון? מי עוזר לו בשלבים המוקדמים בעניינים האלה? אהרון הכהן. אהרון הכהן הוא האיש שמחובר לעם, הוא האיש שמוציא ומביא את הדברים, הוא האיש הארצי. דרך אגב, זה בא לידי ביטוי גם במכות. שימו לב, כל המכות הראשונות שהן ארציות, דם, מכת היאור, נכון? אתה משהו ארצי, הצפרדע, כל היצורים וכל הכוחות הטבע שמשותפים בחמשת המכות הראשונות הם ארציות, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, נכון? מתחיל השכין, איך נוצר מצב שכין? אתם זוכרים איך נוצר השכין? לוקחים אדמה, זורקים השמיים, נכון? ואז השכין יורד מהאפר שיורד, נכון? אחר כך שכין יש הרבה, נכון? נכון? שכין, דם, צפרדע, כינים, ערוב, דבר, שכין, ברד, סליחה, הברד, במי למעלה, נכון? הרבה למעלה, נכון? חושך, ריבוי של השמש, נכון? ודאי מכת בכורות. חמשת המכות האחרונות, מי שעושה אותם, מבצע אותם, הוא משה. חמשת המכות הראשונות, מי מכה בהם? תסתכלו, תשימו לב פעם לעניין הזה, זה אהרון. זאת אומרת, שוב, אהרון הוא במישור הארצי, משה הוא בממד השמימי, הרוחני. פעם זה יבוא איזה ביטוי יצרות מאוד מעניינת גם פה. תראו, תכף נגיע לשלב הבא, עוד מה תראו משהו מעניין. עוד פעם, משה יהיה מרומם, נעלה, ואילו מי שיהיה איש שקשור לעם ושמתחבר וקשור למטה זה יהיה יהושע. יש פה דבר מאוד מעניין בייחודיות של משה, הרוחניות, הרוממות הזאת, ואילו יהושע הוא האיש שיחבר, במידה מסוימת יחליף את אהרון לתפקידו בהמשך כשאהרון ילך מן העולם והוא יהיה האיש הממשיך של משה בצד של הביצוע המעשי. בסדר? אז יש לנו פה את ה... כן? אני יכול לתת לזה שם אחר שהוא לא פחות חשוב שאני אדבר עליו אחר כך. זה יותר נס וזה יותר טבע, נכון? זה יותר נס וזה יותר טבע. עוד נראה את כל ההבדל בין תקופת משה לתקופת יהושע. כן, בבקשה.
למה אז הוא לא בחר את יהושע ללכם
לבוא? מי לא בחר?
משה.
את אהרון. כנראה שהאהרון הוא בצד המעשי הרוחני, לא כל כך בצד הארגוני בתחום הזה. אהרון תמיד עובד בקודש, הוא מתעסקים עם הדברים היותר, המעשיים הרוחניים. ואילו יהושע הוא יותר המעשי הארגוני הארצי. אוקיי? הלאה. מוריי ורבותיי, זה המפגש הראשון שיש לו כבר איתות מאוד ברור לגבי מה שעתיד להיות. אפשר כבר לסמן פה את הנקודה המרכזית, כן? יש לנו פה את הנושא של הצד הארגוני הצבאי שיקבל תפקיד חשוב. רבותיי, מהו האירוע השני שאנחנו פוגשים את יהושע? מעמד הר סיני, נכון. ופה אנחנו מוצאים אותו בכמה עניינים, בכמה הקשרים. אז הנה, זה פחות מוכר, את זה כולם זוכרים, אבל בתחנה השנייה הזאת פחות זוכרים. אני מתכוון לספר שמועות, פרק כ"ד, בשלב הראשון. ובכן, בספר שמות פרק כ"ד, משהו כזה שמתחבא בסוף פרשת משפטים, בואו נראה מה יש לנו שם. ובכן, בספר שמות בפרק כ"ד. ספר שמות פרק כ"ד, אחרי פרשת משפטים לקראת סופה, הכתוב מספר לנו בפסוק י"ב, ספר שמות פרק כ"ד פסוק י"ב: ויאמר השם אל משה, עלה אל היהרה והיה שם. זה ממש למחרת עשרת הדברים, כן? מה שקוראים חז"ל בזין בסיוון. 40 יום הללו מסתיימים מתי? ב-17 בתמוז, נכון? מזי, יוזי, יוזי, נכון? 17 בתמוז, שבירת הלוחות, נכון? ויאמר השם אל משה בפרק כ"ד פסוק י"ב: עלה אלי ההרה ויהיה שם ואתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לעולם. שימו לב מי מתלווה אל משה. ויקום משה ויהושע משרתו. קודם כל אנחנו שומעים פה פעם ראשונה את מה שלא שמענו בספר שמות בפרק י"ז באירוע הקודם. אהרון משה הוא כן יהושע, כן? פה הכתוב מספר לנו פעם ראשונה, כן? אז בואו נכתוב קודם כל. האירוע הוא, ברור מאוד, האירוע הוא עלייה להר סיני. עלייה להר סיני, שהעילה הרשמית היא קבלת הרוחות, הלוחות. עלייה להר סיני. ובכן, עלייה להר סיני, נושא מאוד חשוב שעוד מעט נדבר עליו. פה אנחנו שומעים פעם ראשונה שהוא משרת משה. הוא עולה עם, משרת זה כבר תפקיד. זה לא איזה משהו אקראי שהוא יצא מהאוהל ופגש אותו והטיל עליו איזה משימה חד פעמית, אד הוק, אלא זאת איזה תפקיד של קבע. הוא משרת משה, עם כל המשתמע מכך. נושא מאוד מאוד חשוב. הנה הכתוב מספר לנו שהוא הולך ועולה עם משה אל הר האלוקים. מוריי ורבותיי, אני רוצה להזכיר לכם שלעלות להר סיני, כולל במעמד הר סיני, וזה קרה היום לפני כן, אתם זוכרים שהר סיני היה שטח סטרילי, מה שקוראים היום, נכון? יש אזור שאף אחד לא יכול להתקרב אליו, נכון? כל מי שיגע בהר, כן, לא נתקרבים. עכשיו, מי שיכול להתלוות למשה, לעלות איתו להר סיני, זה יהושע. זה כבר אומר משהו על המדרגה הרוחנית שלו. שימו לב, בהמשך זה בולט עוד יותר. ואל הזקנים אמר שבו לנו וזה. שוב, שבו לנו, כמו בחר לנו אנשים, זוכרים? שבו לנו וזה עד אשר נשוב עליכם. מה זה מזכיר לכם? את אברהם בעקדה, נכון? אתם תשבו פה, אנחנו הולכים להר למעלה, אתם תשארו פה למטה, נכון? שבו לכם פה עם החמור, נכון? ואנחנו עולים למעלה, עוד שנייה ברשותך, כן? כן? שבו לנו בזה עד אשר נשוב עליכם, והנה ארון וחור עמכם, מי בעל דברים ייגש עליהם. מי נשאר למטה? ארון. הוא האיש שמתעסק עם העם, נכון? הוא עם חור והזקנים, הם יטפלו אם יהיו בעיות, אם יהיו שאלות. זו גם הסיבה מדוע כל הסיפור מתפתח אחרי כן עם הארון, עם חטא העגל, כן? הוא האיש שנשאר בשטח להיות מי שיטפל בבעיות שיצוצו במהלך היעדרותו של משה. עוד דקה ברשותכם. ויעל משה אל ההר ויחס הענן את הר. מזכיר לנו מאוד את הסיפור של מעמד הר סיני. וישכון כבוד השם על הר סיני ויחסהו ענן ששת ימים. ויקרא אל משה ביום השביעי מתוך הענן ומראה כבוד השם כאוכלת בראש ההר לעיני בני ישראל. ובכן, המעמד הזה של עשן כבד וענן כבד על ההר, כל הדברים שהחרידו את העם יום לפני כן, חוזרים בהצגה שנייה. אבל הפעם מי שעולה יחד איתו הוא מראה כבוד השם אוכלת בראש ההר לישראל. ויבוא משה בתוך הענן ויעל אל ההר משה בר 40 יום ו-40 לילה. אני עוד שנייה אעצור לשמוע את ההערות שרציתי להשמיע, רק נגמור את קו המחשבה. פה הכתוב חותם את הדברים, הוא לא מספר לנו יותר מדי. אנחנו יודעים שמשה עלה אל ראש ההר. מה קרה עם יהושע בעת הזו לא כתוב פה, אבל בהמשך, וזה המשך הסיפור, עוד ברשותכם, פרק למד ב', למד ב' קודם, אחרי כן נדבר עם למד ג', למד ג' זה כבר אחרי פרשת העגל. הנה הכתוב מספר לנו בפרק למד ב' פסוק א', הסתיימו אותם ימים, אותם ימים ש, כן, אחרי שכתוב אמר את עלה אל הערה ותנה לך את לוחות האבן. ואכן בסוף פרק למד א' פסוק י' ח', ויתן אל משה כחלותו לדבר איתו בהר סיני שני לוחות העדות, לוחות אבנים כתובים באצבע אלוקים. זה מה שדובר בהתחלה. ואז העם שנמצא למטה רואה שמשה רבינו נעלם לו. הוא עולה להר ולא חוזר. עכשיו 40 יום זה לא קצת זמן. העם התכנס ללחץ. אל תשכחו שמי שהוביל אותם ממצרים עד עכשיו, כולל כל הנחיות, זה משה רבינו. תראו לעצמכם, אתם לבד במדבר, אף פעם לא הייתם שם, בלי GPS, בלי כלום, אתם לא יודעים איפה אתם. מי שדאג לאוכל, למים, להכל, היה משה. פתאום האיש הזה נעלם. וואלה, מה עושים עכשיו? עבודים. מחפשים משהו שייתן להם אזימות, שייתן להם הדרכה, שייתן להם משהו. ופה מתחיל להתפתח כל התהליך של חטא עגל שלא נדון בו, רק מה שחשוב, שכאשר כל זה מתרחש, הם מגיעים אל אהרון, כפי שקודם משה אמר, מי שיש להם שאלות, בעיות, אהרון יהיה הכתובת במקומי, הוא יהיה ממלא מקום, ממלא מקומי. הם פונים אליו, ואהרון מטפל בדברים כפי שהוא חושב לנכון, ואז הקדוש ברוך הוא מספר למשה שלמטה מתחוללת חגיגה שלמה, לך רד כי שחטא עמך שרת אמרת מצרים, שרו מהר מן הדרך, והוא רוצה לרוג את עם ישראל. עכשיו משה נמצא בראש ההר, מקבל עדכון מהקדוש ברוך הוא על מה שקורה למטה. עכשיו, כשהוא יורד למטה, כן, הכתוב מספר בפרק למד ב' בפסוק ט' ו', ואיפן וירד משה מן ההר, עם שתי הלוחות בידו, והלוחות מעשה אלוהים, והמכתב מכתב אלוהים, הוא חרוט על הלוחות, ואז הוא פוגש בדרכו למטה את מי? את יהושע. ומתחיל דו שיח ביניהם בפסוק י' ז', וישמע יהושע את כל העם בראו, נכון? ויאמר אל משה, כל מלחמה במחנה. הוא שומע קולות, הוא לא יודע בדיוק, הוא שומע שיש שם התרגשות, יש שם איזה קולות לא שגרתיים, זאת לא רגיעה. הוא לא יודע להסביר בדיוק מה קורה שם. משה כבר יודע, כי הקדוש ברוך הוא גילה לו, שיש שם חגיגה שלמה סביב עגל. יהושע שומע קולות, הוא לא יודע בדיוק מה טבעם, הוא לא מצליח לזהות אותם. ומשה ויהושע יורדים להם מן הער. יהושע כנראה חיכה את אותם 40 יום לבד. אי שם, במורד ההר, לא למטה, כי הוא לא היה עמם, הוא לא היה שותף בחטא העגל, הוא לא יודע מה קרה שם, בשום צורה שהיא. משה היה למעלה, הוא גם לא יודע מה קורה עם משה. הוא ממתין אי שם במורד ההר. איפה? כתוב בפירוש שמשה עולה לראש ההר. שמשה, הוא התחיל ללכת איתו, ומשה היה בראש ההר. לא כתוב על יהושע שעולה איתו. זה גם הגיוני, בבקשה?
זה נראה שגם לא נגע בהר בכלל. כלומר, כתוב, מה שכתוב זה שבאה כמו משה ויהושע,
בוא נגיד שהוא היה רחוק מן העם, אני לא יודע בדיוק איפה הוא היה, אני לא יודע בדיוק להגיד לתחם בדיוק, ברור לגמרי שהוא לא היה עם משה למעלה, והוא לא היה עם למטה, הוא לא יודע מה קורה למטה, הוא לא יודע מה קורה למעלה. בשלב מסוים משה יורד במסלול שהוא עלה, פוגש על הציר אי שם את יהושע, והם יורדים יחד, כאשר משה כבר יודע מה קורה, יהושע לא יודע מה קורה, והם קרבים יחד עם הלוחות השלמים, עם הלוחות השלמים, כן? ואם תרצו אפשר לומר שיהושע היה היחידי מלבד משה רבינו שראה מקרוב את הלוחות השלמים, כי כשמשה מגיע אל העם, מה הוא עושה? שובר את הלוחות. ואז מתחיל כל הדיון עם על חטא העגל, דיון סוער, עמוק וכו' וכו'. אז קודם כל אני יכול ללמוד כמה דברים כבר מהעניין הזה. אני כבר רוצה אחרי זה לשמוע את השאלות שקודם היה. אז כמה דברים אני כבר יכול ללמוד על ה... קודם כל אני יכול ללמוד פה על המעמד הרוחני שלו. כן? משרת משה, כן? מעמדו הרוחני של יהושע. אם קודם דיברתי יותר על הצד הארגוני המעשי, פה אני יכול לדבר על העובדה א' שהוא משרת משה, וכשהוא עולה במקום זה או אחר יותר מכל מישהו אחר, נכון? בלי להחליט בדיוק מה היה נון צדיק שהוא עומד שם, בכל מקרה ברור לגמרי שהוא שלך. זאת אומרת, הוא גם מצד אחד משרת משה, נושא שאנחנו נראה, או כותרת או תואר שנראה אותו מלווה אותו לאורך כל הדרך. הרי איך נפתח ספר יהושע? והיא אחרי מות משה עבד השם, נכון? והשם פונה למק, בוא נקרא יחד בתחילת ספר יהושע, פשוט ככה רק להתרשם מה כתוב. ויהי אחרי מות משה עבד השם, ואמר השם ליהושע בן נון, מה הוא? משרת משה. כן, התואר הזה ילווה אותו, וזה תואר מאוד מכובד להיות משרת משה, נכון? הנה כיכן, אז הוא משרת משה, הוא עולה עם משה להר. זאת גם אמירה, וזה משהו על מעמדו הרוחני, לא רק הארגוני צבאי, גם על מעמדו הרוחני של האיש הזה, נכון? יופי. עכשיו הערות ושאלות. כן, בבקשה.
אני רק אספר, מה נגיד קודם, שזה, שהוא לא, נראה שהוא לא עלה.
אוקיי, בסדר. יפה. כן, בבקשה.
במלחמת עמלק רואים הפוך את אהרון וחור וישוע, שישוע הולך לבד, אהרון וחור עם
יהושע. אהרון וחור שייכים יותר, וזה משלים את מה שאמרתי קודם פה, נכון, אליך, שהוא באמת היה, זאת אומרת, הוא לא, מה עושים אהרון וחור? תומכים בידיו של משה. זאת אומרת, מי שמרים את הידיים, והידיים שלו, שלו אמונה וכו' וכו', זה משה. אבל מי שתומך ארגונית בפן הרוחני, זה אהרון. מי עושה את הצד המבצעי, ארגוני, זה יהושע.
כן, אבל זה... לא פה זה הפוך. אהרון וחור נשארים למטה.
כן, תראה, אני מסכים. יש פה, קשה לי להסביר לגמרי, אבל ברור לגמרי שמשה הוא כל הזמן הפזה הרוחנית, והם מתפקדים בפונקציות כאלו אחרות בביצוע של הצדים הארגונים הטכניים של העניין. עכשיו, פה צריך באמת לאסוף עוד אינפורמציה ולנסות לתת איזה הבחנה דקה יותר שתסביר את הקו המשותף שמייחד את אהרון לעומת יהושע בצד המעשי של הדברים. בסדר? נשאיר את זה פתוח בינתיים, חומר להחשבה. עד עכשיו לא שמתם לב לזה, עכשיו יש לנו כבר מה לחפש, נכון? כבר התקדמנו צעד נוסף. עוד שאלות, עוד הערות, בסדר? יופי. אנחנו הולכים לחוליה הבאה שקשורה ממש בהמשך של העניין הזה. והייתי יכול לומר שזאת תחנה נוספת, אבל היא מופיעה כהמשך ישיר לעניין הזה, אבל בהחלט אפשר לסמן אותה. זה ספר שמות, כן? פרק, קודם ראינו את שמות, כבר אפשר להוסיף, הוספנו את שמות פרק למד ב', אני יכול להוסיף גם את למד ג', ואפשר לדבר פה על הנושא שקוראים לו חטא העגל והשלכותיו, נכון? זה בעצם, חטא העגל כבר ראינו את הנושא הזה, חטא העגל, ונראה פה בהשלכותיו, ונראה איך זה בא לידי ביטוי. אז תסתכלו בבקשה לספר שמות בפרק למד ג', דבר מדהים. כשאנחנו קוראים על כך שהם שני מתקרבים למחנה ורואים את מה שקורה ומשה שובר את הלוחות ואז קורה סדרה של אירועים שלא נדון בהם כרגע שסופם, אירועים מאוד דרמטיים, מאוד מאוד צוערים ואז הכתוב אומר בהמשך לכל התהליך הזה בפרק למד ג' פסוק ז' ספר שמות, פרק למד ג' פסוק ז' ומשה ייקח את האוהל, איזה אוהל? לא, אין עוד, קוראים לו אוהל מועד, אבל אין עוד משכן. מתי יבנו את המשכן? הוא, שלמה, אין עוד משכן, נכון? מה זה אוהל מועד? נכון, יש, הוא נקרא אוהל מועד. האוהל הפרטי שלו. איפה השם נועד עם משה? עד שנבנה המשכן, באוהל הפרטי של משה. ובכן, אוהל, ומשה ייקח את האוהל שלו, ונטע לו מחוץ למחנה. הרחק מן המחנה. שימו לב, הוא בעצם אומר הכרזה דרמטית, אני לא יגור עלה, עם החבר'ה האלה שמייצרים עגל. זה בעצם איזה מין הפגנה, נכון? הפגנה. והוא אומר, אני, היה הכל מבקש, השם יצא אל אוהל, מועד אשר מחוץ למחנה. ואכן, כשמשה יוצא אל האוהל, כל עם ניצב איש פתח אוהלו ומתבוננים בו, וכשמשה מגיע אל האוהל והשם רוצה להידבר עמו, יורד עמוד הענן ועמד פתח האוהל, ממש מזכיר לנו בהמשך את פתח המשכן, שייבנה, הוא עוד לא הגענו לשלב הזה, וכשהוא עומד פתח האוהל, כולם יודעים שמה? שיש דיבור בין השם לבין משה. ולכן כל העם קם ומשתחווה לנוכח המקום של גילוי שכינה. נכון? ומה כתוב בפסוק האחרון, בפסוק י' א', פסוק שכולם מכירים אותו, אבל לא זוכרים בדיוק באיזה הקשר הוא מופיע. ודיבר השם אל משה פנים אל פנים, כאשר ידבר איש אל רעהו. זאת מדרגה, התגלות הכי גדולה שיש, ושב אל המחנה, ומשרתו יהושע בינון נער לא ימיש מתוך כן קודם פה הכתוב שוב אלינו פה שהוא משרתו נכון? משרתו דבר נוסף שמי נמצא עם משה רבנו כל הזמן מי חי איתו 24 שעות ביממה מי איך אומרים היום כשהיה הוא רמטכ"ל היינו יחד באוהל ואכלנו מאותו מסטינג אתם לא יודעים אם אתם יודעים מה זה מסטינג פעם היה מסטינג היום אין כבר, יש צלחות מפלסטיק, אני יודע מה נותנים לכם, היום בצבא, פעם חילקו. כן, אנחנו אכלנו ביחד, היינו יחד, באוהל סיירים ביחד, כל האימונים היינו ביחד. זה, כן, היינו חברים צמודים. זה מה שכתוב מספר לנו פה. משה רבנו ויהושע, וזאת תחילת הדרך, הם קרובים אישית, יש להם גם קשרים אישיים מאוד אדוקים. האיש שנמצא עם משה בשעת השבר הגדול של חטא העגל, משה מפגין, ואני מחוץ לעם, אבל מי נמצא איתו? האיש היחידי שבאמת לא היה מעורב בחטא העגל בשום צורה שהיא, אפילו לא היה נוכח. שבט לוי היה נוכח, אבל הוא לא היה נגד, לחם, אבל הוא בכלל היה מחוץ למשחק, לא בעסק. ובכן, הוא יחד עם משה רבנו. זאת אמירה מאוד מאוד עוצמתית. עכשיו, אל תיקחו עוד דבר. מה זוכה לראות יהושע? חוץ מזה של לחיות עם משה רבינו 24 שעות ביממה, חביבי איזה משהו, איך אומרים, אני הייתי עם הרב, עם הצדיקה, הוא היינו יחד, הוא, להיות יחד בו היינו משה רבינו, תבינים מה, תחשבו מה זה, כן, להיות, לראות אותו, את התנהלותו, והוא נמצא שם גם אתה, בזמן שהשם מדבר עם הקדוש ברוך הוא. תבין מה פרוש, להיות עם משה רבינו, באוהל, גם בשגרה, אבל גם שהקדוש ברוך הוא מדבר איתו ברמה של פנים אל פנים. זאת עוצמה בלתי רגילה. זאת מציאות בלתי רגילה. זאת אומרת, יש פה שוב, גם מצד אחד, יש פה קרבה גדולה, כן? יש פה קרבה גדולה למשה, עם כל המשמעות, כולל בשעת התגלות השם אליו. קיצר, יש לנו פה סדרה של דברים שמצביעים על המון דברים. עכשיו, יודעים, אנחנו מדברים הרבה מאוד, אז נגיע לזה בהמשך. האיש שנמצא צמוד למישהו, היום קוראים לזה לשמש תלמידי חכמים, לחיות בקרבתם, לספוג את, את הווייתם, את הוויית חייהם. הוא היה משמש של הרבי. נכון, הוא היה משמש של הרבי, נכון? הנה, זה בדיוק הרעיון. ולא סתם, לא יום ולא, אני מזכיר לכם, כל הרעיונות האלה הם כמה חודשים אחרי יציאת מצרים. זה מתגלגל לו במשך 40 שנה. זה לא שזה גיל שבועיים. טוב, הייתי שבועיים עם משה רבנו יחד באותו חדר בבית מלון. וואלה, גם זה דבר גדול. 40 שנה לאורך כל הדרך. כולל כל שעות המשבר, כל העליות, כל המורדות, כל הדברים. רבותיי, ככה רוכשים ניסיון, ככה לומדים מנהיגות. מנהיגות זה לא רק בהרצאות לבית ספר של מנהיגים, יש מה שקוראים סטאז' והרבה דברים לומדים דרך עבודה מעשית. איך אומרים? בבית ספר של החיים. ומי שלומד בבית ספר של החיים את המנהיגות, אחת הדמויות המנהיגות ביותר של עם ישראל, משה רבנו, מי שצמוד אליו וחי אליו, איתו, ולומד איתו, תבינו מה זה שעת משבר כמו חטא העגל. מה עושים עכשיו? הוא עומד לצידו, הוא רואה איך הוא מתפקד, רואה מה הוא עושה, איך הוא מקרב בין הקדוש ברוך הוא לבין עם ישראל. הרי כשהוא מדבר עם עם ישראל הוא כמו העורך דין של הקדוש ברוך הוא, כשהוא מדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו העורך דין של עם ישראל, זוכרים? הוא עושה בעצם מה שקוראים היום מסע דילוגים מצד לצד כדי לסגור פערים, כדי לקרב בין שני הצדדים. זאת בעצם המציאות. וכל זה לומד משה רבינו, יהושע לומד את כל הדברים הללו. כן, רבותיי, הפעם הבאה שאנחנו נפגוש את משה ויהושע פעם נוספת. בבקשה? במדבר. איפה? נכון. אז זה ספר במדבר בפרק י' א'. ובכן, ספר במדבר, פרק י' א', פרשת המתנבאים במחנה, וכפי שזה יותר מוכר בשם של גלדד ומידד. אז יש פה גם כן אירוע מאוד מיוחד ומאוד מעניין. קודם כל, היה שוב אירוע משברי. אירוע משברי בתחום של ההנהגה. שהרי העם שיצא ממצרים ויוצא למסע הראשון, אחרי שעוזב את הר סיני. הנה פה דיברנו על שהוא הגיע להר סיני, נכון? עוברת שנה, פחות 10 ימים, כפי שאמרתי לכם קודם, מאז שהם הגיעו, ונפתח בספר במדבר, רק כדי לראות את הזמנים, פרק י', ספר במדבר פרק י', הכתוב אומר לנו בפירוש, בספר במדבר בפרק י', בפסוק י' א', ספר במדבר פרק י', פסוק י' א', ויהי בשנה השנית, בחודש השני, ב-20 בחודש, כף באייר, נכון? שנה ו-5 ימים אחרי יציאת מצרים, נכון? אז הם נמצאים ויוצאים לדרך, הם יוצאים למעשה, והכתוב מתאר פה מניין לעין הם נוסעים, בפסוק למד ג', ספר במדבר פרק י' פסוק למד ג', וייסעו מהר השם דרך 3 ימים. ולאן הם מגיעים? הם יגיעו למקום שיקרא בהמשך קברות התאווה, בעקבות האירועים שיקרו. רבותיי, אירוע קשה. עזבו את הר סיני אחרי שנה אינטנסיבית מאוד של אירועים. ולפתע פתאום התאוו תאווה, שבר גדול, מתגעגעים למצרים, זכרנו את הדגה שנוכל במצרים, משה רבנו בשבר נורא. והוא אומר דברים שהוא לא אמר אף פעם. כן? מה הוא אומר בפרק י' א', בפסוק י' א', ויאמר השם אל משה, למה הראות לעבדך? ולמה לא מצאתי חן בעיניך? פעם הוא כבר אמר את זה, מתי? אחרי שהוא הופיע בפעם הראשונה אצל משה רבן, אצל פרעה, הוא אומר, הרי אמרתי לך, לא, מה, למה סיבכת את החיים? נכון? פה אנחנו מוצאים, כן, את המציאות, שהוא אומר, לשום את מסע כל העם הזה עליי. אנוכי הריתי את כל העם הזה, או אם אנוכי ילידיתי הוא, כי תאמר אליי שאהו בחקיך, כאשר ישא עומן את היונק. יש פה גם איזו אמירה מאוד בוטה. כן, תפל בתינוק. מה עושה תינוק? מלך לך, נכון? צריך להחליף לו חיתולים, יורק, וואלה, מה, איזה ג'וב נתת? מה, עשית אותי מטפלת של איזה תינוק? וואלה, מי צריך את זה? עכשיו, הוא אומר, זה לא רק שהוא מרגיש בזוי, יותר מזה, הוא אומר בפסוק י' ד', לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה כי חבד ממני. אם ככה את עושה לי, יורגני נהרוג, אם מצחתי חן בעיניך, ואל ארא ברעתי. עד כדי כך. אומר הקדוש ברוך הוא, לא יכול יותר. לא רוצה יותר, לא יכול יותר. שבר נורא. לא נדון כרגע בשאלה מה כל כך שבר אותו. היו סיטואציות יותר קשות. מה כל... הפצלים, השומים, מה... זה מה שעבר אותו כל כך? כשהוא הגיע באמת, ייאוש כמו פה לא שמענו בשום מקום בהתנסחות של משהו. מה כל כך שעבר? אבל זאת שאלה לדיון אחר. בסופו של יום, מה הקדוש ברוך הוא אומר לו? קשה לך לבד, אני אעשה לך תגבורת. אוספה לי 70 איש מזקני ישראל, נכון? והם יהיו, יעזרו לך. כן, זה הסנדרין, 70 איש, יהיה לך עוד פעם זקנים, שיעזרו לך, אין בעיה. ואז קורה דבר מעניין. יש פתאום אנשים, שלפי מה שרשי מסביר בחלק מחזל, שיש שניים שמתנבים מחוץ לתוכנית המקורית, אלדד ומדד. עכשיו, מי שנמצא איתו כשבאים להודיע, מישהו מודיע, מופיע פתאום איזה נער, כן? כתוב בפסוק כ"ז, וירוץ הנער ויגד למשה, ויאמר אלדד ומדד מתנבאים במחנה. אז קודם כל, הוא מדווח עובדתית, כי בעצם יש שניים שכביכול מעבר לשבעים. מי נמצא ליד משה? מי נמצא ליד משה? יהושע. ויהושע מגיב, ויען יהושע בנון, שוב, מה התפקיד שלו? משרת משה. מבחוריו, דיינו מן המובחרים שבתלמידיו. ויאמר אדוני משה קראם. מה הוא בעצם אומר? ששני החבר'ה האלה, מה הם עושים? הם עושים מעשה שלא יעשה. כי הם מתנבאים מעבר לתקן. ואם מי שלוקח מהסמכות של המפקד יותר ממה שניתנו לו, זה סוג של מרידה במלכות. אני כבר לא אגיד לכם מה שרש"י מביא במקום בעקבות הגמרא במסכת סנהדרין, שמה התנבאו? זוכרים? משה מת, יהושע מכניס את ישראל לארץ. אז גם אם את זה הם אמרו, אז לכאורה זה מאוד מחמיא ליהושע. אבל יהושע מתעדבן עוד יותר. מה פתאום? אני? משה? אני העבד שלו. הולך אחריו בעיניים עצומות. מה זה? אין דבר כזה. והוא אומר, אדוני משה קלעם. הוא רואה בזה, זה מרידה, זאת פגיעה בסמכותו של משה רבינו. מה משה רבינו בצדקותו ובענקיותו אומר? מי ייתן? כל מה שהם נביאים. שיהיה עוד כל מה שכולם יהיו נביאים. מה הבעיה? אין לי בעיה. הדיסוח הזה עוד דורש ברור. אבל לענייננו, אנחנו שוב מוצאים כמה נקודות חשובות. קודם כל, אנחנו מוצאים אותו, את העובדה שקרבה גדולה אל משה. נכון? הוא נמצא עם משה רבינו. שוב הביטוי של משרת משה. אותו ביטוי שילווה אותו, כפי שאמרנו, כל הדרך עד תחילתו של ספר יהושע. באיזשהו מקום, אנחנו מוצאים פה באמת את המשך האירוע הזה כביטוי, באמת, שוב, אני מראה לכם, זה משבר מנהיגותי, זה משבר מנהיגותי. בעצם איך אומרים, לחיות בטקסים של סעודות חגיגיות, בטקס קבלת פנים, אני יודע, לשגריר או לראש מדינה, וואלה, לא מסובך. לשבת יפה, מכופתר, להיות איזה... איפה האתגר הגדול? שיש רעידת אדמה, שיש משבר. אז מה עושים? באמת התורה מספרת לנו את לא את האירועים, שגם היו גם בוודאי אירועים של שגרה, של ימים של שגרה, של עשייה שוטפת, שגרתית, של מנהיגות. התורה דווקא מציגה לנו את שעות המשבר, ששם באמת לומדים, ושם לומדים איך מנהלים עם במשבר. זה חלק מן הלימוד, וזה מה שקורה באירועים הללו. מה יהיה האירוע הבא? אתה רוצה להעיר פה משהו?
כן,
בבקשה.
מהמובחרים
שבו, מהמובחרים שבו, כן? כל מבחר של ישב טובו בים סוף. כן, בבקשה. אין בעיה, זה טוב לחזור עם צליח, כן. כן. שווה לעשות בדיקה, זה בטוח, זה לא סתם. שווה לעשות בדיקה מתי שבו הוא יהושע, מתי יהושע בן נון. יש עוד דבר מעניין, הוא יופיע ויקרא משה אל הושע בן נון, יהושע. וזה עוד פעם אחת יופיע בתור הושע, עוד פעם אחת, בסוף, בספר דברים. השאלה, כן, למה? אז הנה יש לך פה תרגיל, צריך עוד אתגר. יהונתן, לפעמים כתוב יהונתן, כתוב יהונתן, נכון? תבדוק מתי זה עם ה' ומתי זה בלי ה'. מאוד מעניין, מאוד מעניין. יש עוד שמות כאלה, השאלה מתי הוא ככה ומתי הוא ככה. למשל, מיכל, פעמים היא נקראת מיכל, פעמים היא מיכל בת שאול. שם בדקתי, גם אצל יהונתן וגם אצל בת שאול. פה לא בדקתי, אני מודה באשמה, שווה עבודה. אבל אם תבדוק, אני בטוח שמצא דברים מעניינים. כי הכתוב לא סתם, וגם אצל מיכל, מתי הוא מגיש בת שאול, מתי היא קורא לה אחרת, זה מאוד מעניין. ומתי זה יהונתן ומתי זה יונתן. מאוד מעניין. אז זה חומר לעבודה, למחשבה. לא נפרוס היום את כל היריות, רק נציג אותם. לפני שאני מסיים, יש לי עוד... יש עכשיו שיעור של מישהו אחריי, נכון? יש עוד שיעור אחריי? אין שיעור? אין פה שיעור?
היום לא.
היום לא?
יש לי
6:15. אוקיי, אז... אוקיי, בסדר. אני פשוט רוצה לדעת, כי לפעמים אנחנו באמצע, אז אני נגנוב עוד 2 דקות, שיש פה כבר חבר'ה לומדים בחלונות פה, אז אני לא אוהב ללחוץ ולגרום לאחרים. אז בואו נפתח לפחות את הפתיח הבא, ובפעם הבאה נמשיך. תראו, האירוע הבא, מרגלים. נכון. ובכן, זה האירוע הבא, ואתם כבר יכולים לבד להבין שהאירוע הבא שוב קשור במשבר במנהיגות, במדבר, פרקים י"ג י"ד. בשני פרקים, מה שקוראים פרשת המרגלים. חבריי, פה קוראים כמה דברים דרמטיים ביותר מבחינתו של יהושע. אני לא אכנס לעובי הקורה יותר, אנחנו נפרוט את זה בפעם הבאה ונרחיב, אבל כדאי לזכור שפה באמת יש תפנית לכמה דברים. קודם כל, האירוע הזה הוא אירוע שוב של משבר במנהיגות, נכון? אולי באמת כדאי גם לכתוב את זה ולציין את זה, נראה את זה גם בהמשך, כן? הדברים כאן כולם הם משבר במנהיגות. מנהיג שנמצא בשבר מול העם, איך מכילים עם ששובר כלים? עוד פעם ועוד פעם, זה היה סיטואציה שדורשת מנהיגות, והוא לומד ונראה שהוא עוד ייקח את הדברים האלה ונראה אותם בספר יהושע, כיצד הוא עובד עם זה. עכשיו באמת הנושא הזה של המרגלים. קודם כל, פרשת המרגלים זה אירוע שבאמת שובר כלים מבחינת האומה, כי הדור הזה התחייב כליה ולא ייכנס לארץ. באמת הדור שיוולד במדבר הוא בעצם הדור שיהושע יצטרך להכניס אותו לארץ. הדור שעכשיו נמצא פה, אני אגיד זה בצורה בוטה, ימות עם משה. באמת יש דור יוצא מצרים ודור הנכנסים לארץ. עושה מעניין שיש לו הרבה השלכות, והוא קשור גם קצת לדברים הללו, המעבר מנס לטבע, עוד נדבר על זה קצת בהמשך. אבל עכשיו, מעבר לכך, יהושע בפעם הזאת יותר מכל הפעמים האחרות ניצב בסיטואציה שהוא לא רק בצל של משה. מלחמת המלאק הוא היה עוזר של משה, נכון? כשהוא באוהל הוא עוזר של משה. בפרשת חטא העגל הוא ליד משה. שימו לב מה קורה למשה ואהרון בפרשת המרגלים. נופלים על פניהם, העם כמעט רוגם אותם באבנים, והם כבר באוט, נכון? הם מיואשים, הרימו ידיים. מי שם תופס יוזמה? בעיקר בהתחלה כלב, אבל כלב ויהושע עוד בשליחות שהם היו, נכון? וגם בהתמודדות מול העם, הם עומדים סולו. זאת פעם ראשונה שיהושע הוא לא משרת משה, לא עושה דברו במובן הרגיל, אלא במובן הזה שכשגם משה ואהרון נופלים על פניהם, או היום היו אומרים על הפנים, כן? מי תופס מנהיגות ועומד מול העם ומול הרגימה, מול הכל? יהושע וכלב. נכון, ופעם ראשונה ששומעים אותו גם מדבר, זה הצד הפרקטי של העניין. נכון, שומעים אותו, אומר גם שם, הוא אומר, קודם כל הוא עומד עצמאית, הוא עומד מול העם, והוא לא עומד בצילו של משה. הייתי אומר שהוא מאיר את המציאות כשמשה ואהרון על הפנים, נכון? ואת יש פה סיטואציה מאוד מיוחדת שנותנת לו מעמד ייחודי גם בתהליך צמיחתו כמנהיג, נכון? זאת פעם ראשונה שהוא ניצב איתן בשעה שמשה ואהרון על הפנים, נכון? נקודה מאוד חשובה. יש פה עוד נקודה מעניינת שעוד נרחיב בה קצת בפעם הבאה. מה עשה יהושע פה 40 יום? מה הוא עשה? ומה הפירוש בעברית יותר פשוטה? יכיר את הארץ. חבר'ה, הוא יכיר, הוא עושה סיור. היום אתה יכול להביא גוגלרס פה ולטייל ברחובות, יודע, בבואנס איירס, ולראות בתים וכו', נכון? אני יכול לטייל פה, אני יודע, לקוטב. יכול לעשות כל מיני דברים, נכון? נשבת פה בלחיצת עכבר להגיע לכל מקום. בתקופה היא אפילו גם מפות אין. ההיכרות עם הארץ, פשוט ללכת 40 יום בארץ, להכיר את הגיאוגרפיה, להכיר את הטופוגרפיה, המלאק יושב בארץ הנגב, פשוט להכיר את המרחב, את הטופוגרפיה. אל תשכחו, יצטרך להוביל את העם. הטופוגרפיה והגיאוגרפיה לא השתנו באותם שנים שהם הסתנו במדבר. באיזשהו מקום ההיכרות הזאת עם הארץ היא ידע הייתי אומר מודיעיני, נקרא לצורך העניין, ידע מודיעיני לקראת ההמשך, מאוד מאוד חשוב. מבעד העובדה שהוא קיבל כרטיס כניסה לארץ, נכון? זאת אומרת, קוראים פה כמה דברים מאוד חשובים, עוד נפרוט אותם בפעם הבאה, ונראה איך זה מתפרק. בסדר? יופי. נעצור פה, פה, שבוע הבא, בשעה 5, בעזרת השם, נתייצב פה, נמשיך הלאה, נסיים את יהושע תורה, וניכנס לתוך ספר יהושע עצמו. אבל זה מאוד חשוב לי, אתם רואים מה זה עושה, שאתה פוגש את יהושע, איך הוא הולך וצומח. בבקשה.